שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
אלפי ישראלים נתקעו בחול עקב ההחלטה לסגור את שדה התעופה בן גוריון בהתראה קצרה, וזה הופך גם את ישראל למדינה היחידה בעולם שנוקטת בצעד כה קיצוני. כרגיל אצלנו, נעים מקיצוניות אחת לאחרת, בלי עבודת מטה מסודרת, עד כדי כך שממשלת ישראל שינתה את עמדתה לגבי נתב"ג לא פחות מ-10 פעמים בתוך חודש. מרב ארלוזורוב תהיה כאן ותסביר האם שיטת הזבנג וגמרנו הזו תעבוד.
למעלה מ-200 מיליארד שקלים הקצתה המדינה מתחילת משבר הקורונה בכסף ישיר ובערבויות מדינה, ובמערכת הביטחון התעוררו השבוע והודיעו שהם רוצים גם. הרמטכ"ל, אביב כוכבי, פרס אתמול בכנס במכון INSS את האיומים הביטחוניים העכשוויים, והמטרה שלו ברורה, תביאו כסף והרבה. אבי ברלי יספר על הדרישות התקציביות של צה"ל ועל הסיכוי שהם יענו תוך כדי משבר והיעדר תקציב מדינה.
ומה עוד יש לנו היום? נדבר על שוק המשכנתאות הרותח, על הדולר שמתחזק מאז שבנק ישראל הודיע על תוכנית ההתערבות שלו, וגם על תיאוריית הכאוס של נתניהו. האם הוא זורע כאוס מכוון בטיפול במשבר כדי לחלץ מהמשפט שלו? ואם כן, מה זה אומר על כל מי שזורם איתו? אנחנו מתחילים. איתן, בדצמבר, חודש C בנטילת משכנתאות, יותר מ-8 מיליארד שקלים, ואנחנו רואים עלייה ככה הדרגתית מאז חודש מרץ, היחסית חלש, כל חודש יותר ויותר משכנתאות. נשמע שהשוק הזה כאילו די התנתק ממה שקורה בכלכלה, ואנשים אומרים לעצמם, אנחנו רוצים לקנות דירה, אנחנו רוצים משכנתה, הריבית נמוכה, בוא ננצל את התנאים האלה. אני לא סומך על הממשלה תכלס שהיא תפעל פעם ותוריד את מחירי הדירות. אני רץ וקונה דירה.
כן, שוק המשכנתאות רותח, שוק הנדלן רותח, שוק המחירים רותח, אז באמת אנחנו מדווחים בעיתון ובאתר היום על שורה של נתונים על שוק המשכנתאות. הזכרת את ה-C בנטילת משכנתאות בדצמבר, אבל יש עוד דברים, למשל מחקר של הרשות לתחרות שמראה שאנשים לא עושים בדיקה ולא משווים מחירים ולא לוקחים כמה הצעות.
לא עושים שופינג.
לא עושים שופינג, למעלה מ-50% מהנוטלי המשכנתאות, לא לוקחים את זה בעיקר בבנק שלהם, וכשאתה מנסה להבין למה, אז מפרטים שם במחקר של הרשות, שבאמת הבנקים באיזשהו, בכמה וכמה טריקים קטנים, אבל משמעותיים, בעצם די מקשים על השוואת מחירים. הם לא נותנים לך לעשות את זה בצורה קלה ונוחה, והם עושים גם חישוב שזה עולה די הרבה כסף בסופו של דבר. אנשים שלא משווים מחירים ולא עושים שופינג כמו שצריך, משלמים במצטבר בין עשרות אלפים מאות אלפי שקלים לאורך המשכנתה.
אגב, לי זה נשמע יחסית אופטימי, כי אומרים שפחות מ-50% מנוטלי המשכנתאות עושים את השופינג הזה, אבל הרבה 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 פחות מ-50% מלקוחות הבנקים עושים שופינג בכלל בין בנקים. משכנתה זה מין מוצר כזה שאתה באמת, כשאתה לוקח אותו, אז אתה קצת בודק כמה הצעות. אבל רוב האנשים, אתה יודע, שיעורי המעבר בין בנקים מוגדרים כמשהו כמו 2-4% בשנה, וגם זה לא בגלל שמישהו מצא הצעה יותר טובה במקום אחר, אלא כי הוא עבר דירה, או מקום העבודה שלו עבר למקום אחר, ואין לזה קשר באמת לניצול היכולת או הכושר המיקוח של הצרכן.
זה נכון, אבל אתה יודע, אנחנו כולנו יודעים ששוק הבנקאות הוא היה במשך הרבה מאוד שנים שוק מאוד לא תחרותי, הוקמו ועדות, הוועדה האחרונה, ועדת שטרום, בשביל לנסות איכשהו לעורר שם את התחרות. אנחנו יודעים שחמישה בנקים שולטים בכל המערכת בצורה פחות או יותר מוחלטת, אבל כן חשבנו לאורך הזמן שיש כמה פינות, כמה נישות, ששם זה כן תחרותי, למשל הנושא של משכנתאות, ומסתבר שלא. אנשים פשוט לא עושים את העבודה, לא משווים מחירים, הבנקים לא עוזרים לעניין הזה, הם לא מפרסמים מחירים אחד ליד השני, הם מקשים על העניין, ובסופו של דבר אנשים משלמים משמעותית יותר.
כן, תגיד לי משהו, מה אתה אומר על בנק ישראל? נראה לי שהצליח לו, לא? עם ההכרזה שלו שהוא יתערב בשוק המתח, שהוא ירכוש 30 מיליארד דולר, וכך הוא יציל את הדולר מהתרסקות פה. סך הכל זה עובד עד עכשיו, לא?
עד עכשיו. המילה שנראית לי מתאימה לעניין הזה, זה באמת עד עכשיו. זה קרה לפני, מה, שבוע וחצי?
כן, זה היה אז 3.11 שקלים, עכשיו זה ברגעים אלה, זה 3.27 שקלים, עלייה יפה. חבל שלא קנינו אגב.
כן, טוב, אנחנו לא עוסקים במשחק הזה. דרך אגב, אף אחד לא מצליח לעסוק במשחק הזה של הימורי מתח על בסיס קבוע ולהרוויח. זה השוק הכי קשה שיש, הרבה יותר קשה להרוויח בו משוק המניות או משוק אגרות החוב. אז בטווח הקצר, באמת, לפי מה שנראה, בנק ישראל הצליח לעצור את העלייה של השקל בשפל הזה של 3.11 אגורות. והשאלה המעניינת זה כמובן מה קדימה. אז אף אחד לא יודע. כל האנליסטים באו ואיכשהו שינו קצת את הגישה שלהם, במקום לבוא ולהגיד, תקנו שקלים, זה הולך להתחזק על בטוח, אז הם יותר מאוססים ואומרים שיש פה איזשהו game changer מסוים, אבל אני ראיתי וקראתי כמה דוחות של והמלצות של בנקים מחוץ לארץ, גולדמן סאקס ואחרים, והם פחות נחרצים בעניין. זאת אומרת, הם באים ואומרים, אוקיי, שימו לב, תיזהרו, אבל לאורך זמן, בעוד שבועות ובעוד חודשים, אין סיבה מהותית, למרות ההבטחת רכישות הזאת של בנק ישראל, שהדינמיקה תשתנה, ויכול להיות שאנחנו עוד נראה את השקל שוב פעם מתחיל ככה, אתה יודע, לזחול כלפי מעלה ולדגדג שוב פעם את השיא שהוא רשם לפני שבועיים.
כן, אגב, זה לא מלחיץ אותי כל כך שלא קניתי דולרים, שאני חושב על זה. בסך הכל מתי אני צריך לקנות דולרים שאני נוסע לחול, אבל נתב"ג סגור, אז אין לי כרגע יכולת לנצל את זה. אתה יודע מה, נדבר עוד מעט עם מרב ארלוזורוב על נתב"ג הסגור ועל כל השיטה הזאת של בוא נסגור את השדה וככה נעצור את כניסת המוטציות לישראל.
כן, ואם מדברים על נתב"ג, אתה יודע, זה מביא אותי להסתכל על עוד פעם על העיתון ועל האתר שלנו, ואנחנו שמים לב שיש בן אדם אחד שמצליח איכשהו להישאר דבוק לכמעט כל ידיעה שנייה שאנחנו ואחרים מפרסמים. מי זה? אתה יכול לנחוש?
כן, כן.
בנימין נתניהו, לא עובר יום שבו אין 5, 6, 7, 10 ידיעות שונות על הבן אדם, כל פעם בנושא אחר. זה יכול להיות הצוללות מלפני יומיים, וזה דיון שמתקיים בבית המשפט. זה יכול להיות הנושא של המתנות שהוא קיבל מבן הדוד שלו, מליקובסקי. זה יכול להיות כל דבר שקשור לקורונה. ממש יום אחרי יום, או כמובן העניין כל ההחלטות על שדה התעופה, ועכשיו אתה גם מספר או מצייר איזושהי תיאוריית כאוס לפיה הוא במכוון מטפל במשבר כמו שהוא מטפל. נסה להסביר לנו אותה.
אז זה דבר שאני שומע מהרבה מאוד אנשים. כשמסתכלים על הטיפול הכושל של הממשלה במגפה, על העובדה שלמשל בסמיכות זמנים לזה שיש סגר, פתאום מערכת המשפט נסגרת והמשפט של נתניהו נדחה, מתפשטת לה איזה תיאוריית כאוס כזה, שהוא אומר, אני רוצה להשאיר בידי את השליטה במצב המשפטי שלי, ולכן חלק גדול מהפעולות שלי מוכתבות על ידי הדבר הזה. אז פותחים וסוגרים את המדינה, הופכים מאות אלפי אנשים למובטלים, עשרות אלפי עצמאים לפושטי רגל. אתה יודע מה? אתה אפילו גוזר את דינם של אנשים לתחלואה ולמוות, ומה? וכל זה כדי למסמס את המשפט? אז האמת שיש משהו מאוד מצמרר בתיאוריה הזאת, למרות שאפשר לתמוך בה בהרבה מאוד דברים שקורים, אתה יודע, האכיפה הנמוכה, כל המסיבות הדבקה האלה שהוא אפשר, כל הפתיחת שמיים הזו לדובאי על סף תחילת החורף שתרמה לזינוק, אבל אז אני אומר על הדבר הזה כך, אם באמת חושבים שנתניהו מכוון את זה, כלומר מוביל פה איזה תיאוריית כאוס הכל כדי לשלוט במצבו המשפטי, יש לזה שתי נגזרות. נגזרת אחת שבעצם מי שאומר את זה אומר, נתניהו הוא באמת קוסם, הוא יכול לנצל כל התפתחות, שלילית, חיובית, סגירה, תחלואה, תמותה, הכל הוא יודע לנצל לטובתו, וזה נשמע לי כמעט בלתי סביר. הבעיה יותר מטרידה זה שבעצם אם באמת יש פה תיאוריית כאוס כזה, אז אתה שואל את עצמך, רגע, אבל מה קורה עם כל השרים וחברי הכנסת והפקידים ובתי המשפט ומבקר המדינה וכל שומרי הסף שנמצאים פה? האם כל הגופים האלה וכל האנשים האלה סורסו והוחלשו עד כדי כך שהם מאפשרים לראש הממשלה לגרור את המדינה לכאוס הזה? אז לי אישית האמת קשה עם המסקנה הזאת. כבר אני מכיר הרבה אנשים שנוח להם ואומרים ככה בכלילות כזאת, אומרים כן כן זה מה שהוא עושה נתניהו. לי נורא קשה להגיע למסקנה שהוא עושה מה שהוא רוצה, כי אם זו המסקנה זה אומר שיש פה 9 מיליון אנשים שהם כבשים, שהם עדר, שהולכים אחרי כל גחמה שלו וכל שטיק וכל טריק. זה נשמע לי גם מסוכן לחשוב ככה וגם אתה יודע מה? גם סוכן לטעת את התחושה שזה באמת אופציה סבירה.
כן, אבל אולי באמת יש איזושהי חלופה שלישית שהיא באמצע בין שתי החלופות שאתה מציע, שבה נתניהו מתנהל ביד אחת כדי לנסות לעשות הכי טוב שהוא יודע לעשות, וביד שנייה איפה שיש איזושהי התלבטות ויש איזושהי סיטואציה שהוא לא סגור אם ללכת לשמאלה או ימינה, אז יכול להיות שהשיקולים האישיים שלו והמשפט שלו גוררים אותו לכיוון הזה. למה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר צריך גם להסתכל על הנתונים ועל התוצאות. אם אנחנו מסתכלים לאורך הדרך, אז אנחנו רואים שהמצב שלנו בחלק מהפרמטרים גרוע, כמו למשל התחלואה המוחלטת לנפש. לעומת זאת, לא רואים מספר אחד בעולם בנושא של החיסונים. אנחנו לא רואים בנושא של כמות החולים קשה. בסופו של דבר, כמות החולים קשה אצלנו היא איכשהו נמוכה יותר מחלק ממדינות.
גם התמותה יחסית אצלנו נמוכה, אבל זה קשור להרכב האוכלוסייה, שהוא יחסית צעיר.
אז יש תשובות לכאן ולכאן. זה די מסובך ללכת להוכיח את תיאוריית הכאוס שלך, אבל אולי זה מה ש... אתה יודע, אמרת נתניהו קוסם, היכולת הזאת היא מצד אחד לתת תחושה שהדברים מתבצעים בצורה סבירה, ומצד שני לנצל כל הזדמנות, רעה או טובה, כמו שאמרת, בשביל להסתובב או לדחות את המשפט שלו, אני חושב שזה תיאוריה סבירה, כי בינינו... משפט פלילי זה משפט פלילי, מה אתה היית עושה אם היה לך משפט פלילי שעלול, עשוי היה להוביל אותך למאסר למספר שנים מחד, ומצד שני אתה יושב שם ומקבל החלטות ואתה אומר, זה יכול, אם אני אעשה קצת ככה ואולי לא אשימו לב ולא יעשו את ההקשר, זה יכול להועיל לי בערוץ ההוא.
כן, אגב, אתה מכיר את המושג עינוי דין?
כן, ודאי.
אז עינוי דין זה כשבתי המשפט מענים את האדם, גוררים אותו, סוחבים אותו וכו'.
שהמשפט נמשך הרבה מאוד זמן.
הפעם זה נראה לי הפוך, שנתניהו עושה עינוי דין
לכל המדינה.
המשפט שהוא דוחה, שהוא מבקש לדחות שוב ושוב ושוב. אגב, בעניין הזה של כמה הניהול של המשבר הזה הוא פוליטי, אני חושב שהתשובה לכך יכולה להינתן במסגרת ועדת חקירה ממלכתית, שתבוא ותבדוק את ההתנהלות פה בקורונה, שלא על מנת לערוף ראשים, כי ברגע שזה המטרה, אז באמת זה לא יקום ולא יהיה, אלא באמת לבוא ולבחון איך הממשלה הזו התנהלה לכל אורך המשבר, גם בהחלטות המקצועיות, ונעשו החלטות טובות, אני לא חושב שכל ההחלטות גרועות, וגם בהחלטות הנגועות בפוליטיזציה.
תראה, יש שורה ארוכה של סקרים שנעשים על ידי שורה לא קצרה של גופים ומכוני מחקר על רמת האמון של הציבור הישראלי בהנהגה שלו, למעשה בממשלה, בכנסת, במשטרה, בבית המשפט וכן הלאה, ורואים ירידה משמעותית באמון של אזרחי מדינת ישראל במוסדות. הצבא והשבק עדיין מצליחים לשמור על איזשהו אמון גבוה אי שם למעלה, אבל כמעט בכל מוסד אחר ובכל עיקרון אחר רואים שחיקה. אנשים פשוט מפסיקים להאמין לשלטונות, וזה יכול לבוא כמעט אך ורק בגלל שלאנשים יש תחושה שהדברים לא מתנהלים טוב. אבל למה הם לא מתנהלים טוב לאחר שהם התנהלו לא רע במשך שנים? כן. שיקולים פוליטיים ושיקולים אישיים.
יפה. אז אם הם לא מתנהלים טוב, בוא נבדוק משהו שאכן לא מתנהל טוב. אנחנו נדבר על נתב"ג.
שלום למירב ארלוזרוב.
שלום רב.
אנחנו רוצים לדבר איתך על קבלת החלטות, ואנחנו רוצים להתמקד בטסט קייס אחד, כמובן ההחלטה לסגור את נתב"ג. אז בהתחלה אנחנו הזנחנו לחלוטין את שער הכניסה לישראל ונתנו לכל דכפין להיכנס כמעט לבדיקה, ואחר כך, ביום רביעי שעבר, קיבלנו החלטה לסגור את נתב"ג לחלוטין, ועכשיו הוא סגור.
ביום שבת.
ואף אחד לא יכול להיכנס, ואף אחד לא יכול לצאת, כאילו שאנחנו בבית סוהר.
הייתה החלטה ביום רביעי ששונתה ביום שבת.
וכשמסתכלים על רצף ההחלטות סביב כל העניין של נתב"ג, עם שרת התחבורה ועם הממשלה, אנחנו רואים שבעצם מתחילת משבר הקורונה כבר שינו את הנהלים, אם בכלל יצליחו להוציא אותם לפועל, יותר מ-10 פעמים. אז בואי ספרי לנו על זה.
עשר פעמים רק בחודש האחרון.
אוקיי.
זה בדיוק העניין. בחודש האחרון שינינו מדיניות לגבי נתב"ג 10 פעמים. כבר היו לי למעלה מ-10 החלטות שונות לגבי נתב"ג בחודש האחרון. אני מזכירה לך, זה התחיל עם זה שהיו רק מדינות אדומות ספורות, אחרי זה הכריזו שכל מדינות הן אדומות, כולן מחייבות בידוד, ואז אחרי יומיים או שלושה שינו ואמרו, רגע, הבידוד יהיה במלונית, ואז פרץ המרד הגדול של המלוניות, אז ביטלו את המלוניות, והחזירו את זה לאו בדיקה או מלונית. כל הזמן הזה, אגב, היה בכלל התנגדות לבדיקות, באיזשהו שלב, ביום רביעי, שבוע שעבר, החליטו, בסדר, נחייב בדיקה בכניסה לישראל, באמת צעד שמדינות אחרות כבר עשו אותו לפני חודשים ארוכים, כמעט מתחילת משבר הקורונה, החליטו נחייב בדיקות 72 שעות לפני המראה לישראל, זה אמור היה להיכנס לתוקף ביום שבת, ובמהלך השבת ראש הממשלה, אגב ממש אישית, החליט שבעצם זה לא מספיק, האם זה קשור להתקפות של בנט ושר עליו בהקשר הזה או לא, אתה יכול לנחש בדיוק כמוני, זה הודיע על סגירת נדבג.
מרב, איך את מסבירה את העובדה שכל מה שקשור בתוך ישראל, הנהלים פחות או יותר ברורים, 1,000 מטר ובידוד וכולי, אבל מה שקשור בנדבג נורא נורא מבולבל והפכפך. מה יש בנדבג הזה שהוא גורם להם לשנות כל כך הרבה פעמים את ההחלטות שלהם?
תראה, נדבג הוא שירות חיוני, הוא גם חלק מסוות אזרח. אנשים צריכה את הזכות לצאת מהמדינה שלהם, ובוודאי ובוודאי גם לשוב אליה. תראה מה קרה השבוע. ביום רביעי אני מזכירה נקבעה חובה של בדיקה 72 שעות לפני עלייה לטיסה לארץ, ונכנס לתוקף ביום שבת, ואז ביום שבת ראש הממשלה התעורר על לא עצמה, והחליט שבעצם זה לא מספיק, והחליט לשנות את ההחלטה ששונתה כבר מיום שני. כלומר, אנשים לא הספיקו לעשות את הבדיקה כדי שתאפשר להם לחזור לארץ, הם נתקעו בחול. כלומר, אנחנו נטשנו אזרחים ישראלים בחול, בלי יכולת לחזור לארץ, בגלל ששינינו מדיניות מעכשיו לעכשיו. מה קרה? מה השתנה? הרי עוד לא בדקנו בכלל את המדיניות הקודמת של בוא נפעיל בדיקות ונראה איך זה עובד טוב. לא ניסינו אפילו, וכבר שינינו עוד פעם.
האם זו לא החלטה על רקע הנושא של המוטציות, הווריאנטים של וירוס הקורונה, פחד שפתאום ייכנס?
כן. זה ברור שנדבג, מה שבין זה באמת מנפקה, את פרצת הענק של נדבג, זה ברור שנדבג חייב להיות מטופל כמו שצריך. אנחנו מדינת אי, יש לנו יתרון כמדינת אי, ולכן צריך באמת לבדוק היטב את הנכנסים בנדבג. על זה אין מחלוקת. השאלה מה? עברנו מקיצוניות שבה כולם נכנסים, בלי חובת בדיקות, לקיצוניות שאף אחד לא נכנס, כי סגרנו את השאר. בסגר הראשון עוד היה כאילו איזושהי עצירה של טיסות שקרתה באופן טבעי, אבל אף מדינה לא יחזיר.
לא, אבל היו המון טיסות חילוץ, היו המון טיסות חילוץ
בסגר הראשון. נכון, אנחנו גם בסגר הראשון לא סגרנו את נתב"ג, נשארו טיסות, מעט מאוד, כמובן כי המעט מאוד ביקוש לטיסות, אבל היו טיסות. עכשיו סגרו, אסור לטוס. עכשיו, אתה יודע, אתה שומע סיפורים מזעזעים, ילדים שנסו לבקר את הסבא הסבתא ולא יכולים לחזור הביתה, אנשים שהיה צריך מטפל הסודי שלהם ש100% מניחים, המטפל הסודי שלהם צריך להיכנס לארץ והוא לא נכנס, משגיחי כשרות שצריכים לנסוע לחול כדי לאשר, כדי שנוכל לייבא מזון כשר לישראל. אתה יודע, 1,001 סיפורים, באמת סיפורים הומניים או עסקיים מאוד קריטיים, ואומרים לא, אסור. עכשיו, זה לא שלא צריך לשמור על נדבג, בוודאי שצריך לשמור על השאר של נדבג. לכן ריבוי בדיקות הוא בוודאי הכרחי. בידוד הוא גם הכרחי, השאלה איך. למשל, אני לא מבינה עד היום למה זה בסדר מבחינתנו לשלוח 1,000,000 איש לחל"ת ולגרום לאסוף העסקים לקרוס. אנחנו לא יכולים לחייב את מי שחוזר מחו"ל באזיק אלקטרוני שהוא יוודא שהוא באמת נשאר בבית.
נוהל שקיים במדינות אחרות.
בעיקר במדינות המזרח, עכשיו לא מקובל עליכם, אז תחזרו למלוניות, תעשו את זה באופן מדתי.
כן, אני מבין ששרון אלרועי פרייס אמרה שאיכון הטלפונים הניידים של מי ששב בחול מלמד שרק 33% מהם שמרו על חובת הבידוד הביתי.
יפה, אז תתחילו לאכוף, למשל אזיק אלקטרוני, נכשלתם באכיפה, תחזרו לרעיון של המלונית, אבל תעשו אותו יותר מדתי, תעשו אותו שבוע עם 3 בדיקות.
אגב, עושים את זה בעולם, את האזיק האלקטרוני, עושים את זה לאנשים?
כן, כן, במדינות מסוימות.
במדינות בדרום מזרח אסיה, כן.
בדרום מזרח אסיה עושים את
הדברים. אני לא באה להגיד שזה לא פגיעה בזכות אזרח, זה בוודאי פגיעה בזכות אזרח. אבל גם להגיד לאזרחים מדינת ישראל, אתם לא יכולים לצאת מישראל, או לא יכולים לשוב אליה, זו פגיעה בלתי מידתית בזכות אזרח.
גם לסגור לבן אדם את העסק, זה פגיעה בזכויות אזרח.
נכון.
אני לא באה להגיד שדווקא הזיק האלקטרוני הוא הפתרון, אבל בואו נשקול מגוון רחב של אפשרויות. אמרתי עוד אפשרות כאמור של לחזור למלוניות, אבל זה מידתי, לא שבועיים או 10 ימים. תעשו את זה 5 או 7 ימים עם 3 בדיקות. אתם יודעים, בואו נמצא איזשהו פתרון, אבל לסגור את השעה, להגיד, זהו, אין. אתם יודעים, עשיתם אלה מצבים מופרכים, אמרו, מה יקרה עם כאלה שחייבים לטוס, בסדר? הרי נתנו את החריגים של טיפול רפואי, מהליך משפטי ולוויה. איך הם יגיעו, אז העלו את הרעיון, אמרו, צריך לתת להם, נכון? הם צריכים לתת מהארץ. אז אמרו, לממן להם טיסה פרטית על חשבון המדינה. אתם מבינים שזה $100,000 לאדם, טיסה פרטית לאירופה?
לא, זה עזוי לחלוטין, וזה גם לא יקרה בשום
תסריט. זה לא קרה, ירדו מזה. בסוף הגיעו להסכמה שתהיה טיסה אחת ביום שתצא לאירופה. זה הפתרון שנמצא, טיסה רגילה. זה תגובות היסטריות לחלוטין, ובואו נלמד מעולם, מדינות אחרות עושות דברים. שיש בהם איזושהי מידה של מידתיות.
תראי, בנתב"ג טוענים שהפרצה בשדה היא קטנה הרבה יותר מכפי שמוצג וכפי שאולי נראה לחלק מהאנשים. הם מחשבים שם את שיעור החיוביים בבדיקות שלהם, שהוא נע בין 1% ל-5%, שזה פחות מהממוצע בישראל בכלל, נכון. הכוללת בחודש האחרון. אולי אנחנו מגזימים עם כל העניין הזה?
בדיוק בדקתי לפני יומיים בוולדומיטר, ישראל הייתה מקום עשירי בעולם בשיעור התחלואה שלה. הסתכלתי אתמול בבלומברג, אז היום היא ראשונה מתוך 50 מדינות בשיעור התחלואה שלה. זה ברור שאנחנו בעיקר מייצאים קורונה ולא מייבאים, אבל תראה, זה כל מה שאני אומרת רגע לא נכון, כי הפחד כרגע הוא ממוטציות לא מוכרות, שאנחנו בוודאי לא רוצים לייבא אותן. אז אין ספק שצריך לסגור את הפרצה של נתב"ג, אין ספק שצריך, אבל צריך לנהל את זה. לא, סוגרים את נתב"ג, אומרים, פוס, אין יותר טיסות, זה כמה לא יהיו טיסות. כן, הרי מה יעזור שבוע? מה עוד שבוע? לא היו מוטציות בעולם. כן. אז כמה זמן היו טיסות?
אז מה זה? אז זה בעצם פתרון של זבנג וגמרנו, בוא נסגור הרמטית לשבוע או לשבועיים, בתקווה שזה...
זה זבנג ולא גמרנו כלום.
ולא מסוגל לקבל שום תהליך ניהולי נורמלי. כי במדינה נורמלית היו מקבלים החלטה שאומרת בואו נמצא דרך לעשות בידוד אפקטיבי, אם זה אזיק אלקטרוני או אם זה מלונית פלוס בדיקות, אבל לא שבועיים או 10 ימים אלא קצת יותר קצר, מוציא פתרון שאפשר לחיות איתו, וככה מנהלים את זה.
זה הפתרון שקיים במדינות רבות בעולם. אנחנו תמיד מתקנים בניו זילנד ואוסטרליה וכל מיני מדינות באסיה. שם זה נורא פשוט. אתה מגיע, אתה צריך להיכנס למלונית או למלון, אתה צריך לשלם על המלון. זה זה חלק מהמחיר. אתה נמצא במעקב, זה יכול להיות אזיק אלקטרוני, אתה ודאי נמצא במעקב של איכון בטלפון הסלולרי. אתה מראה את הבדיקות שאתה עושה שם, וברגע שאחרי, אני לא יודע מה, כך וכך ימים, אתה מראה שאתה שלילי, אז אתה יכול לצאת ולהצטרף למדינה שכמעט אין הקורונה. למה אנחנו לא עושים את הדבר הטריוויאלי והפשוט הזה שנעשה במקומות אחרים?
אז תראה, כל השימוש באמצעים טכנולוגיים במערב, תגעו ממנו. כלומר, מי שנקד בזה זה רק הדמוקרטיות המזרחיות, האסיאתיות. הדמוקרטיות המערביות כולן לא נקטו בזה, זה מורר באמת תחושות מאוד לא נכון במישור.
אבל ישראל השתמשה באיכוני שבת.
אנחנו ממילא שם.
מהבחינה הזאת אנחנו דווקא אסיאתים קצת, לא?
קצת, אבל עשינו את זה מאוד לא יעיל. אני אומרת, בהשוואה לזכויות האדם שנפגעות כאן בכל מקרה, אני חושב שאפשר לשקול את זה. אבל אם לא, לפחות תעשו מלונית, שוב, עם בדיקות באיזושהי צורה מידתית, אבל אי אפשר להגיד לסגור. כמה זמן לסגור יחזיק מעמד? זה הרי לא יחזיק מעמד. אז מה עשינו בזה? כלום.
מה הערכה שלך, ניחוש, כי באמת צריך בשביל זה להיכנס למוחו של בנימין נתניהו בשביל לקבל תשובה, אם הוא יודע. כמה זמן שדה התעופה יהיה סגור להערכתך?
כרגע אמרו שבוע, אבל אתה יודע, מה יקרה עוד שבוע, מה השתנה עוד שבוע, מה אין יותר מוטציות בעולם?
שום דבר.
אגב, אני נזכר שבצוק איתן, באפר הזה רקטה לכיוון נתב"ג, וסגרו את השדה למשך יומיים, וכל מומחי חיל האוויר עבדו במשך יומיים, כדי לחשב איך פורסים כיפות ברזל כדי להגן על שדה תעופה, כדי לחדש את הפעילות שלו. זה נתפס כאן-הרדוף כזה, שיסגרו את שדה התעופה, אבל עכשיו כנראה אנחנו בסיטואציה שכבר מתחילים להתרגל לדבר הזה.
בקיצור, 10 החלטות בחודש, אבל אנחנו צפויים לקבל עוד החלטות, ואנחנו לא נעצור ב-10 החלטות הללו.
לצערי.
כן.
מירב ארלוזורוב, תודה רבה.
שלום לאבי ברלי.
אהלן סמי, אהלן איתן.
אז בתחילת המשבר מדינת ישראל הוציאה, או לפחות התחייבה להוציא, למעלה מ-200 מיליארד שקלים לטיפול בכל ההיבטים של המשבר, ולהבדיל מהרבה מאוד משברים קודמים, מעט מאוד מהכסף הזה הלך למערכת הביטחון, אבל אתמול הרמטכ"ל בא ופורס בכנס במכון INSS את כל האיומים הביטחוניים העכשוויים, ויש לנאום הזה גם הרבה פעמים סאבטקסט. אנחנו צריכים כסף והרבה. ככה זה עובד?
כן, קודם כל צהל גם משתתף בחגיגה, אנחנו צריכים לזכור שכל ההירתמות של צהל לסיוע להתמודדות במאבק הקורונה, גם שכוכבי ציין אותה כהליכה כניסה תחת האלונקה, הייתה בתמורה לתוספת תקציבית, כלומר צהל קיבל 6 מיליארד שקלים ב-2020 עבור הירתמותו לסיוע במאבק בקורונה, הוא קיבל גם 3.1 מיליארד שקל שוטפים, אז סך הכל חבילה יפה של 9 מיליארד שקל, ולקראת השנה הבאה מבקש 4 מיליארד לפחות, 4 מיליארד שקל נוספים. כבשגרה, כמו שאנחנו מכירים, מיד שהנושא הזה מונח על שולחנו של ראש הממשלה, צריך לרפד את זה כמובן באיומים צבאיים, ביטחוניים, אסטרטגיים. על השנה, על אחת כמה וכמה, מכיוון שזאת הייתה במרכאות, שנה יחסית, שקטה יחסית כמובן, רגועה יחסית עבור מערכת הביטחון, היות ששכננו או אויבינו היו עסוקים טורדים אפם בסוגיית הקורונה, רמטכ"ל אתמול ציין בנאומו, שבאמת מדינות האויב סביבנו סובלות די קשה ממשבר הקורונה, שקועות בזה, ולכן זה פינה קצת זמן עבור צה"ל.
אגב, זה העניין, אבי, אם באמת האיומים פחתו, או כולם עסוקים בקורונה שלהם, אז למה בכלל צריך תוספות תקציביות? יכול להיות ששווה להרגיע קצת.
אז זו שאלה שממש לא ברורה, מכיוון שאם הרמטכ"ל אתמול מציין, שהתשובה לה ממש לא ברורה, מכיוון שאם הרמטכ"ל מציין אתמול ש-30 אלף חיילים ואנשי מילואים ברגעי השיא נכנסו תחת אלונקה וסייעו למדינה בהתמודדות עם משבר הקורונה, אז מאיכן נגרעו אותם 30 אלף חיילים ואותו סדק ואותם כוחות וכולי, כלומר למה אנחנו לא שמים לב לאיזשהו צמצום, לאיזשהו כסף מיותר שנותר עודף בפעילות השוטפת של צה"ל.
אנחנו מדברים על כניסה לאלונקה, אבל בואו ננסה לפרוט את זה. אנחנו מדברים על המערך לקטיעת שרשראות ההדבקה, אנחנו מדברים על...
למשל, מפקדת אלון 250 מיליון שקל. כלומר, אותה מפקדה שנועדה, שאמורה הייתה לקום בנובמבר, רק בנובמבר, ולסייע בקטיעת שרשראות ההדבקה, הוקמה בעלות של 250 מיליון שקל, תקציב עתק, הוקמה קצת באיחור, לא ממש אפקטיבית, בעולם שבו אנחנו מסתבכים ממוטציה בריטית ונדרשים להתמודד עם 9,000 מאומתים מדי יום, בעיה מאוד גדולה, וזו בהחלט אחת הדוגמאות. היו כמובן דברים נוספים, ניהול המלוניות, כל מערך הלוגיסטיקה, סיוע בחיסונים, בני ברק אם אנחנו זוכרים, והסיוע שם של החיילים. אנחנו לא יודעים בדיוק לאיפה הלכו 6 מיליארד שקל אלה, אבל הם הלכו. זה א', ב', התשובה לשאלה שלכם באה לידי ביטוי בסוף הנאום של הרמטכ"ל, להיות שבכל הפרק האסטרטגי הוא מציין פחות או יותר עד כמה מצבנו יחסית טוב, מצבנו גיאופוליטי טוב, יש לנו שורה של בריתות היסטוריות שיוצרות פה איזושהי חזית מול הכוח השיעי האיראני, ובסוף, בחמש הדקות האחרונות של הנאום שלו הוא מציין, תראו, למרות כל מה שציינתי עד כה, ולמרות המצב יחסית טוב שלנו והמשופר וכוחנו המתעצם באופן יחסי באזור, צריך לזכור שמלחמות לא תמיד, מלחמות לא מתוכננות קורות, וצריך לזכור שאויבינו לא הפסיקו את ההתעצמות שלהם, והאיומים עדיין על הפרק, ואיראן וכו'. כלומר, יש איזשהו מסר אחד שהוא לאוזניים של המורל הלאומי, ויש מסר שני שמועבר לגבי מי שאמור להחליט על התוספות התקציביות.
אגב, זה מזכיר לי דילמות של שרי אוצר, אני זוכר שיובל שטייניץ פעם היה לו את הקטע הזה, שהוא אומר, בכל נאום וכל מצגת, הוא אומר, הצלחנו, 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 ואז אחרי דקה מופיעים המון ארגוני עובדים ועובדי מדינה ודורשים תוספות שכר, ואז הוא אומר, לא, 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 מצבנו לא טוב, מצבנו לא טוב, אנחנו לא יכולים לשלם. אז צריך להחליט על איזה סיפור אתה הולך.
בדיוק כך, ואני חושב אבל גם שמעבר לדיון, אתה יודע, דרך החור שבגרוש, נאמר והצבא צריך עוד כסף. הבעיה שלנו היום עם תקציב הביטחון ועם צה"ל בפרט, היא לאן הולך הכסף, אל איזה משימות הוא משמש, ולמעשה איך צה"ל מנצל את הכסף הזה על מנת לעשות איזה שהם שינויים מבניים אסטרטגיים בפעילות שלו ובאופן שבו הצבא צריך להתנהל במאה הזאת למול האתגרים תקציביים, אתגרים החברתיים וכמובן אופיו של הדור הצעיר. בגדול אנחנו מדברים על סוגיות של צבא מקצועי, כן או לא, ואנחנו מדברים על סוגיות של שכר דיפרנציאלי. אמרו, קד אתמול במובלה ציין את העובדה שכל צבא היה רוצה את האנשים הטובים ביותר ואת המפקדים הטובים ביותר, בנשימה אחת ציין גם את נושא הסייבר. מה עשה הרמטכ"ל על מנת לייצר מנגנון של שכר דיפרנציאלי שיאפשר לו למשל לשמר את אנשי הסייבר הטובים ב-8200 ובשאר היחידות אל מול התחרות הקשה מצד הפיתויים, סליחה, למול הפיתויים במגזר הפרטי. כלומר, איך הצבא נערך לשוק העבודה העתידי, לאופיו של דור ה-Y ודור ה-Z, למקומו של צה"ל בספירה ובאקלים הנוכחי, הסוגיות של חוק הגיוס והנושא של קיצור השירות, כל הנושאים האלה המהותיים לא באו לידי ביטוי ולא באים מהם לידי ביטוי בתקצוב של צה"ל ובהחלטה שלו כיצד הוא מחלק את התקציבים, וזה מה שמצער. כלומר, אוקיי, עוד מיליארד פה, מיליארד שם, 3-4 מיליארד, אלה דברים שכבר ראינו בעבר, תפגנו בעבר. השאלה היא לאן הולך הכסף. האם הכסף הזה הולך על מנת לבנות צבא יעיל, מקצועי, רזה, איכותי יותר, או ששוב פעם הוא נבלע לתוך איזשהו חור שחור, לתוך איזשהו בור ללא תחתית, על מנת לתחזק את הסטטוס קוו.
למשל, באמת שאתה מדבר על כניסה מתחת לאלונקה, אז אנחנו לא ראינו כניסה מתחת לאלונקה במונחים של קיצוצי שכר, הגבלות בפנסיה, דבר מה אחר, ועכשיו אנחנו גם מבינים או מתרשמים שלאחר שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה קבע שתוספת הרמטכ"ל הידועה בעצם היא לא חוקית, אז הערכות הן שהם ישנו את החוק באיזשהו דרך כזאת או אחרת כדי לשמר אותה כך שהפורשים מצה"ל יקבלו אותה בכל מקרה.
זו סוגיה נוספת היא חשובה. אנחנו צריכים לזכור שצה"ל לא עומד במעט האחוזים בכלל בסיכומים שנחתמו במסגרת תר"ש גדעון, הסכם כחלון ילון הידוע מ-2015. כלומר, יש עדיין חריגות תקציביות, יש עדיין תשלומים לא חוקיים, נדמה לי שאתה וסמי שוחחתם על כך, אתמול, בנושא תוספות הפנסיוניות שנקראות הגדלות הרמטכ"ל.
אתה רוצה להגדיל את הגדלת הרמטכ"ל במיליארד שקל ו-100 מיליון שקל?
בדיוק, במיליארד, 1.1 מיליארד שקל מדי שנה, שמשולמים בניגוד לחוק, עדיין, וחריגות שכר, חריגות מתקרת הוצאת השכר שצה"ל כפוף לה. כלומר, יחד עם זאת, עם כל הדיונים שלנו לגבי האתגרים הגיאופוליטיים, האתגרים הצבאיים, הביטחוניים, והחשיבה לגבי צה"ל עתידי, חגיגת השכר בצבא נמשכת, היא נמשכה גם בשנת הקורונה, מעבר אפילו למה שנקבע בחוק או למה שנקבע בהסכמים קודמים. וזה בהחלט מוסר כפול, שמצד אחד דנים בחוזקו של המערך הצבאי ובחשיבותו של המערך של צה"ל כמובן לתנותה של ישראל, ומצד שני נוהגים בצורה אי שוויונית ולמעשה פוגעים במרקם השוויוני והכלכלי והתעסוקתי בישראל באמצעות אפליה מודעת בסדרי גודל די גדולים, באמצעות תקצוב יתר של שכר בפלח מסוים.
כן, אז זה הדרישות שלו, ובצד מקבל הדרישות, אז אנחנו יודעים שנתניהו תמיד היה פתוח לדרישות תקציביות מצד צבא ומערכות הביטחון, אבל היום, יותר מאי פעם, דווקא בשבוע שבו הוא מציג תוכנית שתעלה לפחות עשרות מיליארדי שקלים של חלוקה כסף לכל ילד ולכל אזרח ולכל עסק שהמחזור שלו ירד, אז זה באמת העונה הכי גרועה מצד הממשלה לנסות להתמקח עם הצבא, כשהיא מוציאה כל כך הרבה כסף על כל כך הרבה דברים שניתנים מול ביקורת כל כך חזקה, איך הם יעמדו מול הצבא ויגידו אין לי עוד מיליארד או אין לי עוד שתי מיליארד?
אתה צודק, מה המשקל למשל של דרישת האוצר לקצץ בתקציב המדינה, שכזכור אושר רק לפני פחות מחודש, לקצץ בתמורה לתוספת תקציבית לצה"ל, כלומר אתם רוצים עוד 2-3-4 מיליארד שקל לצה"ל, בואו תמצאו את המקורות מתוך התקציב המאושר. איך הם יכולים היום לבוא ולדרוש את אותו קיצוץ חלף תוספת, אם ביד השנייה אנחנו פשוט מפיסים כסף ומחליפים אותו מהליקופטרים? למעשה ההתנהלות הלא אחראית של ראש הממשלה ושל שר האוצר בנוגע לאותן תוכניות מענקים, תוכניות סיוע שישלפות מהשבול, היא השלכה רוחבית. מסתכלים היום גופים אחרים במשק, אם זה צה"ל או אם זה ארגונים אחרים, חברת חשמל למשל, מסתכלים ואומרים, חבר'ה, אם מדפיסים כסף, ואם למעשה כלל
התקציב נשפר,
גם אני רוצה. זאת אומרת, אם אנחנו לא חייבים להביא בתמורה למשהו, ואם לא נגבה מחיר בהוצאה האזרחית בתמורה לעוד מיליארד או שניים, למערכת הביטחון. אז למה לא
נעשה
את המצב?
כן.
טוב, הקרב הזה נראה לי רק מתחיל. אנחנו עוד נתוודע אליו בחודשים
הקרובים. אנחנו נתוודע, אבל זה לא נראה כמו קרב. זה נראה שקרב שהוכרע מראש.
בסדר, בוא נראה את הממשלה הבאה. נראה מי יהיה שם ומה יהיה לו להגיד בנושא הזה. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה לכם.
זהו, אז עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם למאיה בניסן ולדן ברומר. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא. סוף שבוע נעים ולהתראות.